הגמרא, מסכת שבת, בדף למד א', הגמרא במסכת שבת דף למד א' אומרת, אמר רבא, בשעה שנכנסים אדם לדין, אומרים לו, יש כמה שאלות ששואלים את האדם, בשעה שהוא נכנס, מגיע לבית דין של מעלה, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? עסקת בפריה ורבייה? ציפית לישועה? פלפלת בחוכמה? וכו'. אלו השאלות, כשאלות מרכזיות, כאילו מרכז החיים, מה האדם צריך לעסוק? מופיע כאן, במה האדם צריך להיות עסוק בימי חייו? ובין השאלות האלה, ציפית לישועה? ומעניין שאחרי השאלה שציפית לישועה, אז שואלים את האדם אם פלפלת בחוכמה. יש אנשים שעוסקים הרבה בחיים בפלפול וחוכמה, אבל ציפיית ישועה לא תמיד זה בכלל. והרב זצ"ל אומר באורות, אם יבוא אדם לומר באורות עמוד קס"ג, זה פה למי שאין, ניתן לי גם לשם, אומר הרב, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה והמצוות מצד ההווה לבדו, טוב לי בהווה, אני אין לי לא ציפיות ולא, אני מקיים את דרכי לפי ההווה. אומר הרב, אל תשמע לו, אדם כזה אל תשמע לו, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שעבודת השם שלו היא במישור של ההווה בלבד. סימנו, אומר הרב, שלא חדר לתוך עומק העניין של ציפיית ישועה, שרק בה תלוי גם כן שאלת פלפול בחוכמה. מתוך ציפיית ישועה, אז אתה עוסק בחוכמה, ואתה גדל בתורה, ואתה עובד את השם. זה לא יכול להיות שפלפול שלך בחוכמה, הוא לא נובע מתוך ציפיית ישועה. אפילו זה. ולכן השאלה בגמרא היא, קודם כל ציפית לישועה, מתוך זה פלפלת בחוכמה. לכן אנחנו רואים שהשאלה הזאת מאוד מרכזית בחייו של אדם. ואנחנו רוצים קצת להתקרב, להבין מה זה העניין הזה של ציפיית ישועה. איך מצפים ישועה? מה זה אומר? מה, למה מצפים? הרב זצ"ל, כאן מקור אחד, אז יש דפים מספיק? מה? לא כל כך. אתה רוצה לעשות עוד איזה? עשו עוד איזה, 30? למי אין דפים? זה 30. הנה, יביא עוד. אומר הרב מקור אחד. כל זמן שלא יתברר, ילמד לעצמו, זה מעניין, זה ספר מוסר אביך, הרב כתב את זה בהקדמה, זה אחד הספרים הראשונים שהרב כתב, והרב שם מציב איזו תוכנית, שאני לפעמים אומר, הרב שם קבע איזו תוכנית על מה הוא כותב את כל הספרים שלו. אחר כך הרב כתב ספרים על כל הנושאים האלה שכתובים כאן. הרב אומר, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, גם לעצמו קודם כל, מי אני, מה חיי, מה כוחי, הוא אחר כך מסביר שם בהמשך, איך אדם מתפלל, אתה חונן אדם דעת, אם הוא לא יודע מה זה אדם, למה בכלל צריך לצפות, מה אני יכול לשאוף מעצמי, אז זה מעלת האדם, הוא צריך לברר את זה. יש פה ממש כמה שורות של מה אדם צריך לברר בימי חייו בכלל, בלימודי אמונה, לכן באים לכאן, למדרש כל הזה, לברר את הנושאים האלה. ומעלת ישראל, גם כן הוא צריך לדעת מעלת ישראל. הוא צריך לברר לעצמו מעלת הארץ הקדושה. וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש. גם את זה הוא צריך לברר. מה זה? מה מצפים? איך נראה בזמן הזה? מתי זה יהיה? מה התנאים? אדם צריך לעסוק בזה. ועוד מה הוא צריך לדעת? לברר לעצמו גדולת ישראל ותרומתם בעולם. גם לזה הוא צריך לדעת, למה לצפות, למה לשאוף. מה זה מעמדם של ישראל השלם? מה זה גאולה שלמה? לא מספיק שאתה אומר כל יום בבוקר, ותחזן עינינו, ויבנה בגדולת במהרה בימינו, וזהו, אתה ממשיך הכל, את היום-יום השוטף הרגיל. אומר, אם אדם לא יברר לעצמו את הבירורים האלה, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. בעבודת השם, בתפילה, למה אתה מכוון? מקור אחד, שורה 5. ואם לא ידע, זה קצת מדלק כאן, אם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי שאין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל רק על מחווה נפשו, שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. זה לא רק מה שכואב לך. תתרומם, תצא מה רק ממה שכואב לי, ואני בגלות ורע לי. ויש צרות לי, ואני פה סובל, ואני, והכלכלה נמוכה, ויש לי מינוס בבנק. זה לא רק זה הגלות, או הקשיים שיש בחסרון המקדש. לא רק זה מה שחסר. כי עניין הברכה, הוא אומר שגואל ישראל בתפילה, מעיד שהרצון מעמידת מעלת ישראל וקדושתם. ואם להשכיל מעלת הארץ הקדושה, וסגולתה, וקדושתה, טוב, אם אדם לא יודע, היום מעלת, אנחנו לא יודעים מה, ודאי, אנחנו יודעים מה חסר לאדם, אם הוא לא יודע מעלת הארץ וקדושתה. כמה צרות נובעים מזה? איך התפלל את בניין ירושלים? כי ירושלים מקודשת מתוך כל ארץ ישראל, הוא צריך למעלה את ארץ ישראל כדי לדעת מה להתפלל ירושלים. והתפילה היא דווקא מקירות הלב, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. אז לכן, אני אומר, כל הדברים האלה הם חלק מעניין של הציפייה לישועה. וכדי לצפות לישועה אדם צריך לעסוק בבירורים האלה. אבל ודאי שיש זמן מיוחד, וזה הימים האלה שאנחנו בשלושת השבועות, תשעת הימים, קרמים לתשעה באב, בזה אנחנו עוסקים. אם כל השנה אדם רץ במרוצת חייו, והוא לא תמיד מספיק מתרכז בבירור הזה, הנה בהם ימים מיוחדים של אדם, תעצור, תעצור, הימים לא, לא אותם ימים. אי אפשר להמשיך ככה בשגרה. אי אפשר להמשיך בשגרה. ובימים האלה אתה חייב, אפילו, כלומר, כל כך הכריחו את האדם לעסוק בזה, אז הכניסו לו את זה גם, איך אומרים, בבשר ובגוף ובבגדים, והוא חייב להתעסק בזה, הוא מרגיש את זה היטב, אפילו עד כביכול, מתוך המעשים החיצוניים נמשכים לבוא לברר, למה אני עכשיו הולך וכל כך לא נעים לי, ולא החלפתי בגדים כמה ימים, ולא התרחצתי. טוב, נגיד, לשיטת המחמירים. יש הלכות בזה, לא אוכלים בשר, יש, רגע, תרגיש משהו חסר כאן. דרך זה תתעורר לדברים היותר עמוקים של כל הימים האלה. לכן זה נועד. לעסוק ולברר את הנושאים האלה, ביותר בזמן הזה. ולכן יש גם יום עיון ועוסקים באמת בבירור הזה. הנה, באמת הרב, בציפית הישועה, בדיוק כותב את הדבר הזה. כותב הרב, במקור 2, ציפית הישועה, זה בא במילה מסוימת להוציא את האדם מהפרטיות אל רובד הרבה יותר כללי. אתה לא יכול להישאר כל הזמן במסגרת המצומצמת שלך. אומר הרב כאן ב-2, האדם באשר הוא אדם פרטי הוא מוגבל בהגבלת צרה. בכל אישותו ומציאותו. נגד, כלומר מול אותו הערך שצריך הוא להשכיל בנפשו במשהו עבר מן הכלל הגדול של כלל האומה. אתה אדם פרטי? לא. אתה חלק מעם, אתה חלק מעם ישראל. אתה חלק מעם ישראל שמצפה לגאולתו ולישועתו. כמה אתה מעסיק את עצמך בידיעה הזאת? שכל פרט מפרטי הטוב והאור הולכים מצבים לחשבון הכללי. על כן, אני מדלק קצת, שורה 9, במקור 2. על כן התביעה יותר שלמה היא על כל מהלך החיים של האדם, כן? ציפייה לישועה, זה לא רק איזה דבר, כמו שראינו כאן, שהרב אומר, כל העיסוק שלך, בכלל, בפלבול בחוכמה, כל המציאות שלך, היא ניזונת מתוך ציפיית ישועה. יש אנשים כאן שהם כל רגע הם מצפים לישועה. אז לא כל רגע, אבל לא שזה איזה רגע אחד שאתה מצפה לישועה, וכל הזמן זורם כרגיל, לא. אלא זה, זה, זה משהו שמעלה, יש אדם כזה שעניינו, הוא מצפה לישועה. ואולי כל אדם מישראל, ככה כתוב, השאלות המרכזיות שישאלו אותך, כן, זה ציפית לישועה או לא ציפית לישועה? זה חלק מרכזי בחייך צריך להיות. אז תראו כאן עוד פעם, אני קורא את השורות האלה שכל כך מדברות, הרב אומר על הציפייה, במסרת שבת, על המילים האלה, ציפית לישועה, מה הרב מסביר? שורה 9, מקור 2. על כן התביעה יותר שלמה היא על כל מהלך החיים של האדם. אם ניתן לו ערכו הכללי בתור ציפייה לישועה, אז זה ערך, אתה צריך לתת לכל חייך ערך כזה של ציפייה לישועה. עכשיו רב, כן, אז אני אומר, היו אנשים כאלה, צדיקים כאלה, ואנחנו צריכים להידבק בהם ולשמוע מה. תמיד אני מביא את הסיפור של החפץ חיים, חלק אולי מכירים את זה. שהחפץ חיים, אנחנו מסופר, עוד מעט נראה עליו כמה דברים. בואו נראה רגע, נדלג, שורה, מקור 5. הרב זצ"ל כותב על החפץ חיים. ובלב הטהור הזה, הלב הטהור של החפץ חיים, פנימה, בערה אש קודש, תמיד, ציפיית הישועה השלמה, גאולת ישראל. והדברים האלה חזקו רוח קודשו ולא הרף. והחפץ חיים עשה פעולות נמרצות לעניין הזה. כן, לפני, אם היום אנשים כותבים דברים על בניין בית המקדש, ואיפה בדיוק מקום המקדש, נו, זה לא פלא. כי מה, אנחנו כבר ממש קרוב, אנחנו כבר מאחורי הקיר, צריך לתכנן. זה אפשר להבין. אבל לפני 70 שנה, חפץ חיים נפטר בתפרש פי איי, כמה זה? 80 שנה. 80 שנה. הוא נפטר. אז היה לפני 100 שנה, לבוא ולכתוב ספרים, ועניינים והלכות, שקשורות לבניין בין המקדש, ולעורר אנשים לעסוק בזה, על הציפיית ישועה נפלאה. וזה היה חפץ חיים. הוא אומר, מה זה? אוטוטוט, זה תכף יהיה חפץ חיים ירגיש. והוא עסק בזה, והוא עורר אנשים לעסוק בזה. והוא עורר את הרב זצה לעסוק בזה. מספרים שהחפץ חיים פגש את הרב קוק. הרב קוק היה צעיר לעומת החפץ חיים. החפץ חיים אמר לרב זצ"ל, אני מבקש ממך שתי בקשות. אני רוצה לבקש ממך. אבל קודם כל תבטיח לי שתקיים. הרב, טוב, מה כבר החפץ חיים יכול לדרוש? כן, זה קורה ש... הוא לקח את הסיכון. אמר לו, בסדר. בסדר. אמר לו, דבר אחד, תעסוק בענייני המקדש. כי זה לא היה נושא מפותח, גדולי ישראל לא עסקו בזה. בנושאים האלה תעסוק, בהלכות של המקדש, בעניין המקדש, של כהנים, של... תעסוק בזה. קורבנות, תעסוק בזה. האוצן אמר לו, בסדר. הרב היה צעיר, הרב היה בן 21, 20 או 21 בפגישה הזאת. מה הבקשה השנייה? המקום הראשון שיציעו לך להיות רב, תקבל. או, אוי, אוי, מה יהיה? מה עשיתי? הרב לא רוצה להיות רב באיזה מקום. אמר לו, אם אני אהיה רב, לא יהיה לי זמן ללמוד את ההלכות האלה. הוא ניסה עוד להינצל מה... אמר לו, לחכם שכמותך אני בטוח תספיק גם לעשות את זה וגם לעשות את זה. ובאמת, אז הרב, לא, לא, ברב, בגיל, קצת אחרי זה, בגיל 21, הציעו לו להיות רב בזוימן, זה היה מקום משום שהיה רב, והרב נהיה רב. כנראה שהיה לרב, לחפץ חיים, הסתכלות עמוקה, למה הוא ביקש את זה מהרב, זה צעד, אדם שהוא לא רב באיזה מקום, והוא לא פוסק אחר כך במקום של עיר, אז פחות הוא מתקבל אחר כך בזה הרב, היה איזו אחריות של החפץ חיים על כלל ישראל, שהרב זה צעד יהיה רב גם כן באיזה מקום, זה השפעה יותר גדולה. הנה סתם ככה, אני לא יודע את כל הדברים. כל פנים, החפץ חיים דורש מהאוצל לעסוק בענייניהם בעיני בדברים האלה. ככה זה היה אצלו, ציפייה אוטוטוט אנחנו מתקרבים. הנה, מקום 5, שורה 3, וכאשר תבוא הגאולה במהרה בימינו, ויבנה בית המקדש, הלא הצריכה היא כל תורת הקודשים להיות ברורה ומחוברת, ובפרט אצל הכהנים. והנה, ראה אותו צדיק, מספר הרב זצ"ל לחפץ חיים, שהלימוד הזה, בצורתו ההלכתית המחוברת, הוא עזוב מאוד, ועל כן נטע את ידו הגדולה וחיבר ספר ענקי לקוטי הלכות והסדר קודשים, כולו בכל סעיפיו, כן, שזה דבר שלא היה, תמיד לכם לא התעסקו בזה. וגם ביקש מהרב זצ"ל לעסוק בזה. זה היה ציפיית הישועה שלו, אבל לא רק זה. זה, אתה אומר, טוב, הוא עסק בספרים. אבל החפץ חיים מסופר שהיה לו איזה מזוודה בבית. ובמזוודה מספר בגדים שכל אדם צריך. אני אומר היום במילה מסוימת, אנחנו קצת יודעים משהו מזה, שאנחנו מכינים איזה תרמיל או משהו, פתאום יקראו לנו לרדת לפה, לרוד בחודש האחרון, קצת היינו, היה איזה תרמיל בבית, שברגע שיקראו לנו איזה אס-אס-אס כזה, משהו, יאללה, יורדים, לוקחים את הזה והולכים. אז החפץ חיים, אבל היה לו את זה קבוע בבית, שמה? שברגע שהוא ישמע שהמשיח הגיע, מה עכשיו הוא יתעכב להתחיל להרוז? אין זמן, צריך לרוץ לירושלים. אז הייתה מזוודה שכשהוא ישמע שהמשיח בא, הוא לוקח את זה ורץ. זה ציפיית ישוע, אמיתית. בטוח שזה יקרה, בימיי. ואמרתי, כאן בגמרא יש אחד הראשונים, הרן על מסכת שבת. והרן, תמיד הרב צבי יהודה אומר את זה, הרן מוסיף מילה אחת, על ציפית על ישועה, אומר הרן, ציפית על ישועה בימיך? בימיך! לא שזה ציפייה על ישועה, כאן אני יודע שפעם זה יהיה, פעם זה יקרה. לא, אתה צריך להאמין, אתה צריך להאמין שהיום זה יכול להיות. הרב חרלב כותב גם, יש לו ספר, מעיני הישועה, אחד מהספרים שלו. לא, יש כמה ספרים שהם מעיני הישועה, לא, יש לו ספרים שם אחר, מעיני הישועה. מי מרום, מעיני הישועה זה על הזה, ונדמה לי אפילו בעמוד הראשון, בדף הראשון, נדמה לי במעיני הישועה, פרק א', הוא כותב על הציפייה לישועה, והוא כותב שחלק נכבד, הייתי צריך להביא את זה באמת, חלק נכבד מהציפייה לישועה זה שאדם צריך להאמין שהרגע הזה ממש יכולה להיות הישועה. והוא מוסיף ואומר, אם אתה לא מאמין שהרגע הזה יכולה להיות הישועה, אז אתה מעכב את הישועה שיכולה לבוא ברגע הזה. זה תלוי מאוד באמונה שלהם, מאמינים שהישועה יכולה לבוא. אם אתה אומר, לא, אז תראה כמה עוד חסר, לא יכול להיות. זה קשור גם לימינו אלה, שאנחנו הגענו עד. החרב מונחת על צווארו של אדם, וכל מה שאנחנו מצפים לישועה עכשווית עכשיו על גוש כתיף. וזה תלוי מאוד איך אנחנו מחזיקים אמונה עכשיו בימים האלה. ובאמונה הגדולה שהכל יכול להתרחש, והקדוש ברוך הוא כל יכול, אסור לרגע, ברגע שחלילה מתייאשים מהאמונה הזאת, אז זה מעכב את הישועה, חסר עליה. וקשור, לישועה קרובה, ואנחנו בואו מדברים את ציפיית ישועה קרובה וציפיית ישועה הלאה, על כל דבר. כמה אני מאמין שבאמת זה יכול להיות. אז אומר הרב, אני חוזר למקור 2. הציפייה הזאת, אומר הרב, כוללת שני דברים. מקור 2, שורה 11. והציפייה כוללת שימת עין תדירית. כל הזמן תשים לב. זה לא משהו שאתה יכול בכלל להגיד, זה לא ענייני, אני לא עוסק בזה. טוב, יקרה משהו, אז נראה מה עושים. לא. אתה כל הזמן אומר, מה זה צופה? צופה, אדם שיושב, אנחנו יודעים, בצבא, אדם תצפיתן. תצפיתן, אז הוא לא אומר, טוב, אני יושב עכשיו, אני ישן טוב, 8 שעות בלילה. חבר'ה, יקרה משהו, תקראו לי. זה לא הולך ככה. הוא כל הזמן, אין רגע אחד שהוא יכול לעזוב את התצפית. הוא כל הזמן מסתכל לראות מה קורה, ואין לו קורה כלום. והתצפיתן יושב, ואני זוכר, לא יודע, הייתי פעם בגבול הירדן, היינו משקיפים של הירדנים, היינו כותבים, שניים באו, שניים הלכו, הם זזו הצידה, הם, כאילו, מה, כן, צריך כל זה לכתוב. אתה לא, אחר כך בסיכום כללי, פתאום אפשר לראות שהיו פה דברים שלא שמנו לב. מי שמבין, אחר כך, אבל אתה צריך לכתוב כל פרט, אין, אסור לך לעזוב לשנייה את התצפית. אז זה דבר אחד. זה צופה. כמו צופה, לכן ציפייה. כמו צופה, אומר הרב. בואו אני אקרא את זה רגע. הציפייה כוללת, שורה 11 מקור 2. סימת עין תדירית. גם באין שום הכרה גלויה חיצונית אל הישוע. גם שאתה לא רואה כלום. כמו שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, הוא יכול לעמוד שמה. לפעמים גם באין לפניו דבר מחודש. ובכל זאת לא יעזוב את עמדתו. אוי ואבוי אם הוא יעזוב. לא רשמת מה, כמה זזו שם עכשיו. ועוד כלול בזה, שבכל עת מצור, על איזו הערה שיראה שרואי לעשות איזה דבר לישועה, אבל כשאתה רואה שיש עכשיו איזה פעולה ומשהו שמתרחש שונה מהרגיל, יחיש פעולתו ולא יעזוב. כמו שהמצפה בראותו, על פי ציפייתו שבא שעת מעשה, לבריחה או הגנה מאיזו אויב, עליו החובה לעשות מה שדורש לטובת המצב. על זה, אומר הרב, צריך להתרומם בעומק העיון של ציפייה לישועה. כל הזמן להיות צופה, וכשקורים דברים, אז תהיה מחובר לזה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני כרגע עסוק, יש לי הרבה דברים חשובים לעשות, ופה מתרחשים דברים, וזה לא קשור אליך. יש עכשיו איזו התרחשות בעם ישראל. לא פשוטה, איך אתה מחובר לזה? התחברות. מחובר, אתה עושה, אתה פועל, אתה הולך לשם, אתה הולך פנים פנים, אתה מתפלל, אבל אתה קשור לעם ישראל או לא, זה חלק מציפיית הישועה. אתה לא יכול להמשיך את הדרך שלך, ובעזרת השם, המשיח בו יבוא. וזה אני מאמין. אמרתי בבוקר, אני מאמין במונה שלמה, מספיק. אומר המהר"ל על הגמרא הזאת מסכת שבת במקור 6, אנחנו נעשה את זה בתמצית העומר כי אין לנו הרבה זמן, קצירת העומר. מקור 6 אומר המהר"ל, ואמר עוד, ציפית לישועה על השאלות האלה ששואלים את האדם לעתיד לבוא, וביאור עניין זה כי הנבדל הוא בפועל והאדם הגשמי אינו בפועל, רק הוא בכוח. כלומר, האדם, באופן כללי, יש בו פוטנציאל, יש דברים שהוא בכוח, כי זה עניין החומר שהוא בכוח. עכשיו, אומר המהר"ל, תכף ננסה להסביר את המילים כאן, אומר, כבר מהות האדם, מהות האדם, ההוצאה מהכוח אל הפועל של האדם זה שהוא צופה לישועה. וכשהוא לא צופה לישועה, אז הוא נשאר כאילו באיזה משהו, באיזה חומר גלם כזה, גולם. כאשר אינו מצפה לישועה, הרי האדם הוא בכוח ולא בפועל. אבל המצפה לישועה שיהיה האדם בפועל, כמו שהם הנבדלים שהם בפועל. נבדלים, ראה זה המלאכים, כותב את זה במקום אחר. לא נחשב אדם זה בכוח, רק כאילו בפועל, כאשר הוא מצפה לישועה אל הפועל. כי יתבר לך כי הישועה שתהיה לעתיד, מה, זה, מה יקרה כשתגיע הישועה? כשתקרה הישועה, אז יצאו כל הדברים הטובים, ויתגלו כל הדברים הטובים שעתידים להיות, ונהיה בצורה השלמה שלנו. אז אתה כרגע חסר, אתה בכוח. איך אתה מתחבר להוציא את עצמך מהכוח אל הפועל? על ידי אתה מצפה לישועה. עצם הציפייה שלך לישועה היא מקרבת אותך אל אותו מעמד שלם שעתיד להיות. ובזה אתה כבר חלק, במידה מסוימת אתה כבר יוצא אל הפועל. אתה כבר קשור לאותה מצב עתידי שעתיד להיות. זה מה שאמרה מסביר כאן. שורה 9. יתברר לך הישועה שתהיה לעתיד, שיהיה אדם בפועל לגמרי, מה שלא יהיה עד עכשיו. עד בי אתה משהו. לכן, אם המצפה לישועה שיהיה בפועל, ולא נשאר בכל... דברים אלו מבואר. יתברר לך העניין זה, המצפה לישועה שהוא מחויב על האדם שיצפה לישועת השם תמיד, כדי שיהיה בפועל השלמות. כמו העליונים, המלאכים, המהר"ל אומר את זה באיזה מקום אחר. המלאכים, הם כבר, כל מה שאצל המלאך לא שייך התקדמות, לא שייך איזה פיתוח רוחני. הוא נולד כפי שהוא נברא, זה מה שהוא. כך גם הבהמות. להבדיל, אבל מה שהם נולדו, ככה מרן מסביר את זה בתפארת, שבהמה, במה, במה, יש בה איזה דבר מסוים, וזהו, אין לה איזה הוצאה מהכוח אל הפועל. האדם, שקרוי על שם אדמה, אדמה, אדם, אדמה, כמו אדמה, אתה שם בו גרעין, ומהגרעין יוצא עץ. יוצא מהכוח אל הפועל, הוא הולך ומתגלה, הולך ומשתכלל. כך גם האדם, הוא כל הזמן יוצא מהכוח אל הפועל, הוא כל הזמן מלך, כל הזמן משתלם. אומר המהר"ל, בזה שאתה מצפה לישועה, בזה שאתה מצפה לישועה, אתה רוצה כבר לראות את המצב העתידי, לעתיד לבוא. בזה אתה יוצא, בעצם הציפייה הזאת אתה יוצא מהכוח. אתה יותר אדם שלם, כי אתה מחובר לאותה שלמות שעתידה להיות. אחרי זה אתה משאיר את עצמך כאילו בלי שום... אין לך עתיד, אין לך תקווה, לאן אתה הולך? טוב, יש פה בשבע, שמונה, תשע, עניין הקורבנות, כמה זה חשוב לעסוק בעצם לימוד הקורבנות, וזה דברים מהקונטרסט הזה, ציפייה לישועה של החפץ חיים, לא נע, ממש לא, זמננו קצר, שהחפץ חיים קרה לעניין הזה של, בואו תראו כאן בסוף שבע רגע, ועל כן כשאנו אומרים, על כן נקווה לך השם אלוקינו רב תפארת וזך, צריכים לנו להתחזק שיש שכי כהנים להקרבה. זה מה שהוא רצה, שיהיו כהנים שידעו מה לעשות. שכל מי שהוא בן תורה, ובפרט שהוא גם כן כהן, יקבע את מעיתותיו ללמוד ענייני הקודש והמקדש, ובזה יהיה היכר שאנו מחכים ומצפים על התגלותו כבודו בעולם, ונעבוד לבודתו בכל אשר יצוונו. הוא אומר לו, אז יבוא המשיח, יגיד יאללה, צריך לקרוא קורבנות. אף אחד לא יודע מה זה קורבנות, לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. איך זה יכול להיות? איזה ציפייה שהוא יהיה לחפץ חיים. אז לפני 100 שנה כמעט, מה נגיד עכשיו? סתם זה יותר קרוב, והנה עומד אחר כותלנו. סופר על הרב זצ"ל. כתוב שבימי תמוז, יש איזו תפילה מיוחדת שרוב העולם לא נהג להגיד אותה, וזה נקרא תיקון חצות. תיקון חצות, כולם שיש תיקון חצות, זה שמה, זה תיקון חצות איזה מקובל, תיקון חצות. אז באמת, בדרך כלל רוב האנשים לא אומרים תיקון חצות, אבל כתוב שגם מי שלא אומר, הוא בא בהלכה, שגם מי שלא אומר, אז בימי תמוז, שלושת השבועות יגיד תיקון חצות. איזה מין תפילות שיש בהם שם פרקי תהילים וממקומות אחרים, על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש. היה איזה צדיק אחד, נפטר לפני 5 שנים, קראו לו הרב יוסף לב זוסמן. הרב זוסמן היה תלמיד של אב חרלאפ, החרלאפ תלמיד של אב קוק. הרב זוסמן היה תלמיד של אב חרלאפ בצורה, אמר לי, לא זזה ידו מתוך ידו. הוא היה תלמיד מובהק, את הספרים של אב חרלאפ, בעיני הישועה וזה, כתוב בהרבה ספרים, תודתנו לרב יוסף זוסמן שעזר לנו בפענוח כתבי הרב חרלאפ. הוא היה משהו, עוד בצעירותו היה קשור לרב קוק. אמר לי, שנפטר הרב קוק, אז החברים שלו בישיבה אמרו לו, עד עכשיו היית קוקיסט, בטח עכשיו תהיה חרלפיסט. פעם הוא ככה סיפר לי. היה קשור לאב חרלפ. הצדיק הזה, מאז שחרור ירושלים, בכותל המערבי, היה כל לילה 32 שנה, כל לילה עושה תיקון חצות בכותל. וזה היה, הוא היה בא ככה בלילה, ושם הוא קרוב לחצות, אומר שם את התיקון חצות, בבחיות עצומות, משהו, כמעט אפשר לעמוד שם. היו באים אנשים ככה עומדים מרחוק לראות מה זה תפילה לחורבן בית המקדש. זה מין תפילה מיוחדת על חורבן המקדש. כל פנים מסופר שהרב זצ"ל גם כן באותו צעיר מאוד, גיל 14, משהו כזה, אז בימי תמוז ישב, הוא ישב עם איזה חבר אחד, והם אמרו תיקון חצות, והרב בוכה בחיות כאלה. אומר החבר שלו, תשמע, גם אני מתאבד על ירושלים, גם אני, אבל לא כמוך, מה אתה כל כך... אז הרב מסתכל עליו, ככה אומר לו, אני אבל כהן, אבל אני כהן, מה? אז אצלי זה יותר בוער הדבר הזה, אני כבר רוצה להיות... זה אנשים צופי ישועה, באמת, זה מקום להביא עוד סיפור אחד נפלא, לראות הצדיקים שבדורנו, איך הם חיו את זה. אז תגיד, החפץ חיים זה רחוק, זה 100 שנה. רב אריה לוין. שמעתם רב אריה לוין? רב אריה לוין. היה עוד כבר תלמיד של הרב, היה, למד מרכז, לא למד מרכז רב, הוא בא מחוץ לארץ, אבל היה קשור עם הרב זצ"ל ורב צבי יהודה. צדיק ירושלמי המפורסם היה אבי האסירים בזמן שהיו במחתרות וזה, הוא מאוד ליווה את האסירים, והיה גם הולך להתפלל עם המצורים, היה כמה, יש סיפורים, יש צדיק היה, רב הרי לוין. אז היה לו בן בחוץ לארץ, שהיה שם באיזה ראש ישיבה באיזה מקום, ופעם היה בר מצווה לנכד, אז שלחו לו שיבוא לבר מצווה. מה פתאום, לא נוסע. היה חיים מקורביו, שאל אותו, שהרב יסע, מה, בר מצווה לנכד, שהרב יסע. אז בר יהיה מסתכל עליו ואומר, ואם בינתיים הוא יבוא, אני אמד, מה, אני אהיה בחוץ על זה, המשיח יבוא ואני לא אהיה פה? איך אפשר לנסוע? זה ציפיית ישועה. אדם מאמין שכל הכל זה יכול להיות, לא טוב, אני אסע, אני אחזור, מן הסתם הכל יישאר אותו דבר, אין מה לדאוג. ככה זה לא... חלק מהציפיית ישועה, כמו שאמרנו, זה לדעת מה חסר. מה חסר? קצת ננסה ל... בתפילת שחרית, אנחנו אומרים, יש פרשיית הקורבנות, כן, צערנו, לפעמים אדם בא, מאחר לתפילה, מתחיל ברוך שאמר, מכיר השתבח, מתחיל אשרי, אבל יש קורבנות. ונאמר שם, אז הרב כאן בעולת ראייה מסביר מה זה הערך של הקורבנות בכלל, למה צריך להגיד אותם, מה זה בא למד אותנו, מקור 10 בצד השני, אומר הרב ככה, יש מצב שלם של נשלמה פרים שפתנו, בעוד מקדש על מכונו, לא, אין, זה לא אצלכם כאן, אני קורא פה מעולת ראייה, לא את הכל הבאתי פה, בעוד המקדש על מכונו, וישראל יושב בנווהו, ושכינת אל עליון צור ישראל חוסנו, מגינו מופיעה בעוז והדר, הוא מביא כאן את כל המצב השלם, התיאור השלם, איך זה היה נראה? כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל מעמדם, מקריבים עולות, יש כתורת, יש שירה, כל זה מחיה את האומה, מחפרים על כל חטא, מקריבים אל רוח הקדושה. אצל הרב, הציור הזה של איך נראה בית מקדש, היה ציור מאוד קרוב. אני רוצה להראות לכם גם משהו שלא מופיע כאן, זה קשור לכאן, פה בילדת ראייה קופיות זין, הרב מתאר תיאור שלם של מה זה היה החזיון הזה של בית המקדש. אצל הרב הציור הזה היה כל כך ציור מלא. הוא מביא כאן באורות התחייה. הרב מתאר לנו איזה תיאור הרב אומר, וזה אני אומר דווקא משהו שקרוב אלינו. היום מפרישים תרומות ומעשרות. מה לא מפרישים תרומות ומעשרות? בדרך כלל אנחנו הולכים לחנות, חפשים, ופרשות תרומות ומעשרות, עדיף לנו כמעט לא להתעסק עם זה. גם אם כבר אדם באמת הביא משהו שהוא טבל או ספק והוא מפריש, אומר הרב, מה אתה צריך להרגיש? אתה מפריש תרומות ומעשרות. באורות, עמוד נונחת. אומר הרב, כשאנו מקיימים אתה תרומות ומעשר, תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו את כל היסודות הממשיים שמצוות על... מצוות אלו בריאות עליהם, לא כהן בעבודתו ולא לזוכנו. פה אני אומר, איך לראות, איזה חיזיון אדם צריך לשים לנגד עיניו, שהוא אומר שהוא מצפה לבניין בית המקדש. הנה החיזיון מתייצב לפנינו, ואנחנו מתמלאים רוח שירה רוממה, לעומת האורה של הימים מאושרים ומחכים למתנו על אדמתנו הברוכה. ואני רואה עכשיו את החיזיון, שאני הולך להפריד תרומות ומעשרות, אומר הרב, אני רואה את החיזיון של העתיד לבוא, איך אני אתן תרומה ומעשר לכהן בבית המקדש. הנה המקדש על מכונו, לגאון ולכבוד לכל הגויים הממלכות. והנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו. לא יודע, עוד הרב אפילו כתב את זה בחוץ לארץ. איך אדם רואה ציפיית ישועה כזו? נושאים את האלומות, באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחת תורה אל הגורן והיקב, המלאים בר ויין, ולבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוקי ישראל. ליבם מלא אהבה וחסד. רוח הקודש שפוך על בניהם. אומר הרב, כשאני רואה את הכהן הזה שבא עכשיו לקבל את התרומה ומעשר, את הלוי, אני נזכר איך ראיתי אותו אך לא מזמן בחג האחרון שהיינו בבית המקדש. וזוכרים לנו את כל רמות רגשי הקודש שמילאונו בעת ראינו את פניהם בעלותינו לרגל. וראותנו אותם בעמדם לשרת בתוך מקדשנו, גאונו זרח לנו. כמה נהדרים ונעמים הם לנו. אתם רואים מה זה מראה? הרב רואה את זה, מראש בבעיניו, הוא רואה את זה. אל זה צריך להתחבר בציפיית ישוע, אין לי הרבה ואין לי הרבה זמן להגיד לכם את זה, אבל זה מכל השורות פה ומה שלא הספקתי להראות לכם. להבין שציפיית ישוע זה דבר שחיים אותו, זה האדם, אתה איך שהמראה נגדיר כאן, אתה כאילו... אם אתה לא מצפה לישוע, אתה נשאר בכוח, אתה לא בכלל לא יצא לפועל. אתה נשאר אדם, משהו חסר לך, בלי ציפיית ישוע. עוד קצת מהרב. והנה גאוננו המלא ברכת השם מארץ חמדה, וחלקי האנשים איתנו הם, מאושרים אנו לתן להם את תרומתם בשמחה, מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם, ועולים יחד עם התרומה אל אותו גובה הרוחני ששם אנשי הקודש נמצאים. והנה הלוויים! אלה הטובים והענוגים אשר הנעימו בנועם זמירתם כשהיינו בחג בבית המקדש. הרב שומע את ניגון הלוויים הוא שומע כשהוא בא להפריש תרומות ומעשרות. בניהם הצועלים והדינים מסכים לנו את זמרתם ואנחנו מתעדנים בנחלי הדנים רוחניים נותנים להם בלב שמחה את חלקם את המעשר. עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב. אתם שומעים מה זה? עשרה מפגח השלוקה. זה ציפיית ישועה. מה זה ציפיית ישועה? הרב, כי בכל נמצא בתוך זה. הוא ממש חש לזה, במילה מסוימת. האדם נדרש. לכן, נראה משהו אחד קטן. במקור 13, אנחנו מתפללים הרי, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. מה זה במהרה בימינו? מה אפשר לבנות את זה במהרה? מה זה במהרה? הרב מתמקד כאן על הנה, מה זה במהרה? אז לפני זה הרב הסביר מה חסר בחסרון המקדש. כאן הוא מתמצת את זה. ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכללים. חורבן בית המקדש שנטל כבוד בבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. והנשמות סובלות מצרים ומחשכים, ועל כן באים הגירעונות הנוראים, עושים כל חטא, כל עוון וכל פשע. את זה צריך לדעת, שכל הצרות וכל הזה, זה מחורבן בית המקדש. בימים האלה, אתה יותר מרוכז בזה. וזה זה, זה, זה צריך להביא אותך שכל חייך, גם אחר כך, יהיו כאלה שאתה מצפה לישוע. לא רק עכשיו, טוב, שבוע ימים, אכלתי בשר, נחלשתי, מי שכן, מי שלא, וטוב, יאללה, מתי כבר יעבור התשעה באב הזה, ונצא לטייל. פעם זה היה השנה, לפעמים אנשים... קשה להם לחשוב לטייל בשבוע הבא. אבל זה היה, יאללה, יוצאים לחופש. לא בשביל זה, זה רק זה נועד. על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, הכול יושב על מכונו, ותיבנה בתמלה במהרה בימינו, אומר רב, השאיפה למהירות הבניין, נותנת מעוף של קדושה. והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשר את כל מהות החיים, אין השלמות הזאת. כלומר, זה שכאילו יש אפשרות, שאני בכלל אומר את זה במהרה, בימינו, אז זה נותן לי יותר אפשרות להיות מחובר לזה. זה לא משהו כזה רחוק, זה משהו קרוב, במהרה בימינו. הבמהרה בימינו עצמה מרומם אותי ממש אל השאיפה שזה באמת יהיה, וזה יכול להיות. לכן אומרים במהרה בימינו. ארבע עשרה. רק את כמה משפטים, אני תכף צריך, תכף יגרשו אותי. בית המקדש, בתור מרכז הרוחני של האומה, הנה את זה אני רוצה. בתור המרכז הרוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש המרעיב עין ביופיו, ומנסה את הרעיון בזו, צריך להיבנות ברוח, בכל יום אצל כל יחיד מישראל. אתם שומעים? הרב אומר... אצל הרב זה היה, ראינו שהציור אצלו מונח. הרב אומר, בית המקדש צריך להצטייר אצלך ברוח בכל יום. כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה, בתוכיות האומה, בצבא שלהם. זה כל מה שאמרנו כאן בעצם. אם אתה מחובר לאותה ציפיית שלמה, אז אתה באמת ניזון ממנה. אתה, אמנם מצד אחד אנחנו נמצאים בחורבן, ועדיין יש חורבן את המקדש, אנחנו סובלים מזה, אבל מה שאנחנו כן יכולים על ידי ציפיית ישועה, להיות קרובים ולהיות קצת יותר שלמים, כי אנחנו בציפיית הישועה הזאת, בציור הזה של בית המקדש, אנחנו מציירים בדעתנו, אנחנו מחוברים אל המצב השלם. ואז ממנה אנחנו מתרוממים מהמצב הנמוך שאנחנו נמצאים בו. לכן ציפיית ישועה זה משהו מאוד מהותי. זה אחד השאלות שואלים אותך כשאתה עולה למעלה. אם ציפית לישועה, אז כל המציאות שלך באמת הייתה הרבה יותר טובה. זה לא איזה פרט באדם. זה דבר מאוד מהותי באדם מצפה לישועה או לא. אז אומר הרב, אם הוא ככה יצייר לעצמו את רוח את בית המקדש, ישוב על היחיד כוחותיו הנפשיים והרעניים שחיי האמונה וחום מרגש ורוב פולחים בהם בפרחי חמד. וכו' וכו'. וזה על ידי סדר היום של הקורבנות הנאמרים לפני התפילה, פרשת הכיור, התמיד, הקטורת, זורעים הם את הגודל האלוקי של בית הגדול. שמה צריך להגיד את זה? מה, יש לי בית מקדש עכשיו? יש לי קטורת? לא, אלא ככה אתה מחובר לגודל הזה. וזה נותן לך, אומר, עושים פירות על תלמי הלב. זה פועל על האדם על ידי הזיכרונות של מיני הקדם האלה. שנזכה, לדעת השם, לצפות נשאר כמו שצריך, אבל עוד יותר, לישועה עצמה, לדעת השם.